כולם, עשינו הקדמה לשיעור הזה היום, מחר על פורים בעזרת השם, וזכינו, ראיתי אם תראו מקור אחד, מתחיל שנת תפרש עין בתוך ימי האבל. אז הבנתי שכנראה אביב נפטר בשבוע הזה, ואכן חיפשתי ומצאתי שבדיוק היום, הלילה הזה, אור יוד א' באדר, זה יום פטירתו של אבא של השם שמואל, שאנחנו רואים שהוא מזכיר אותו כמעט בכל מאמר, כן? אז זכינו שבדיוק היום השיעור של היום פטירתו של אב לנזר, האבא של השם שמואל, ואמרתי בשיעורים הראשונים, הקדמתי שאב לנזר היה מגדולי ישראל בדור האחרון, תפרש עין זה נפטר, שהתחילה כל גאולת ישראל, שהופיע גם בדרכים שרבים אמרו, אם זה בצורה כזו של חילונים וככה, אז לא ראוי להצטרף לזה. אבל אבנזר היה מאלה שכן תמך בכל העניין הזה, והתקרא לעלות לארץ ישראל, ובצורה מאוד מאוד מיוחדת. יש לו דברים מאוד ברורים בספרים שלו. ראיתי שהוא כותב, מצווה גדולה, כך הוא כתב באבנזר, מצווה גדולה להשתדל אצל הממשלה ליתן רשות לקיבוץ אנשים לעלות, שזה ודאי בכמה עניינים. לגוף העלייה שתהיה חופשית לארץ ישראל, הישיבה שמה לקיום המצוות בכלל, ובמיוחד למצוות התלויות בארץ, כלא רגילו בהם, ואם יהיו הרבה מישראל הקשרים, יש את ראו יעזורו. ג' עניין קדושת הארץ וברכותיה, כל ידי קיום המצווה בארץ ישראל, תתרבה קדושתה. ואפילו לאנשים היושבים בחו"ל, היא מצווה גדולה לקנות נחלה בארץ ישראל. ובפרט עם איזה פרסה וכו'. אז זה היה, והוא שלח את בנו ואחיו לארץ ישראל, לקנות שטח אדמה להקמת יישוב דתי. ככה היה, זה היה אבננזר, שהיום אנחנו הולכים את פרטו, וכמו שנראה כאן בהמשך הדברים, אבננזר, השם ישמואל, מזכיר אותו כל הזמן. מיוחד, תוכלו לראות שבדרך כלל אנחנו ראינו החידושים של השם ישמואל מתחילים מתפרש עין א', שנה אחרי שאבא נפטר. וכאן יש איזו פסקה, תפרש עין, שנת בתוך ימי האבל. מעניין שבדרך כלל לא לומדים תורה או משהו כזה. הוא אמר, זה כתב איזה חידוש, גם בימי האבל. כתוב שאם אתה בערך אסור ללמוד תורה כשאדם אבל. אסור ללמוד תורה. אסור ללמוד תורה, זה איסור מאוד מיוחד. ככה אדם, זה לימוד שמה מה באמת משמח. לימוד תורה, כשאתה לא לומד תורה אתה אבל. מה כבר אתה יכול להתאבל? אתה לא לומד תורה, אתה אבל, אתה מרגיש את הצער. וזה זה צער, זה כמו בתשעה באב שעשו ללמוד תורה. תשעה באב עשו ללמוד תורה. למרות שגם באבלות מותר לאדם ללמוד דברים שקשורים לאבלות. אז הוא אמר כאן, אני לא יודע מתי, ככה כתוב כאן מקור אחד, שנת תפרש עין, זה אביו נפטר, אבנזר, בתוך ימי האבל, הוא כותב את זה. אז אנחנו פרשת כי תישא, ופרשת כי תישא יש הרבה דברים, שם חטא העגל. רב צבי יהודה היה, גם השבוע נזכיר אותו, יום פטירתו בפורים. היה לו מהלך מיוחד על הפרשיות השבוע, שהכל מופיע בזוג. קיים את זוגיות הפרשיות של רב צבי יהודה? הכל מופיע בשניים. שתי פרשות, מעשה בראשית, אוניברסליות, כלל עולמיות. זה בראשית ונוח. לך לך וירא, פרשיות של אברהם אבינו. חיי שרה לתולדות של יצחק. ועצב וישלח של יעקב. הכל מופיע בזוג. לא נאריך בזה כרגע. בשמות גם. בו בשלח, שמות וירא, הכנה ליציאת מצרים. בו בשלח יציאת מצרים. יתרו משפטים, מתן תורה. תרומה תצווה, הציווי על הקמת המשכן. הוא היה כל פקודי הקמת המשכן. ובאמצע, אומר רב צבי יהודה, פרשה אחת שאין לה סדר ואין לה זוג, היא נפרדת. חטא זה פירוט, חטא זה... אז בגלל חטא העגל, הפרשה הזאת אין לה זוג, אין לה... ככה, כן. זה מהלך עצום של רב צבי יהודה, אבל זה לא הזמן עכשיו. אז אחרי חטא העגל הזה, הפיצוץ הזה של רב צבי יהודה קורה, הקדוש הוא אומר למשה, שהנה, מלאכי ילך איתכם. נשלח מלאך שילך איתכם עכשיו, יובילו אתכם לארץ ישראל. אומר לו משה רבנו, אם אין פניך הולכים, אל תעלינו מזה. רק אותך, ישירות. אנחנו לא רוצים אמצעים וזה. אז אומר כאן, הוא מתחיל מקושיית הרמב"ן. מדוע מיין משה רבנו במלאך? אחרי שכבר נתרצה בזה. כלומר, משמע בהתחלה שהוא מסכים, ואז פתאום הוא אומר לו, לא, אם אין בניך הולכים, אל תעלינו מזה. אז הוא אומר עכשיו, תראו, שורה של 4, הנה כבוד קדושת אבי, אדוני מורי ורבי, זכר צדיק וקדוש לברכה לחיי עולם הבא, ויש פה עוד משהו שלא תמצאו בכל החידושים אחר כך, הריני כפרת משכבו. הריני כפרת משכבו, אומרים בשנה הראשונה, שאבא נפטר, אז מזכירים איזה חידוש או משהו בשמו, רגילים לו, הריני כפרת משכבו. לכן הוא כותב את המילים האלה, זה רק בתפרשיים, תפרשיים א' כבר הוא לא, כבר זה שנה אחרי. אז זה מיוחד כאן שרואים שזה בשנה הזאת, זכותו אדם אמר שאם, תקשיבו כאן, למה הבאנו את כל זה, זה משפט מיוחד, אם תהיה לאדם השתוקקות לעבודת השם יתברך, אז אי אפשר שיהיה בגיהנום. עם השתוקקות כזו, הוא יוכל לצאת מגיהנום אפילו. ואם יש שם, אם חלילה הוא כן נכנס לשם, הוא ערב בדבר שהתשוקה היא תוציא אותו החוצה משם כחץ, מיד הוא יצא משם. בזכות מה? השתקקות לעבודת השם יתברך. עד כאן לשונו הקדוש, הוא אומר. אז הוא אומר, זה הסיבה עכשיו. משה ראה שבני ישראל עשו תשובה. הרי כתוב, והתנצו בני ישראל, את הים עד חורה, ושם יש תהליך של תשובה אחרי חטא העגל. וקיבלו על עצמם מיטה. לכן בא משה ואמר שהם ראויים להשראת שכינה בלי אמצעי. הקדוש ברוך הוא בעצמו. קשר להם השתקקות עליונה בלי אמצעי. ואבין היטב, הוא אומר, זה ההסבר. שכיוון שהיה להם השתוקקות עכשיו, חזרו בתשובה והשתוקקות, אז הוא רצה שיהיה להם התגלות, הקדוש ברוך הוא מוביל אותם, ולא על ידי אמצעים. לא על ידי מלאך. המסקנה כאן, וממאמר זה, יוכל האדם להבין עד היכן מגיעה ההשתוקקות והתשוקה, לאן זה יכול להביא את האדם בעבודת השם שלו. שמים, אדם נמצא במצבים לא קלים. ואז הוא חושב ש... נו, אז מה עכשיו אני אתחיל להשתוקק לדברים כאלה גדולים? אני לא נמצא שם. אז הוא כאילו מלמד לו, עצם ההשתוקקות והתשוקה, וככה יעשה אדם חשבונו, חשבון הנפש, שישקול בדעתו עד כמה גברה תשוקה של מצווה, ועל ידי זה יסתלק מן העבירה. וזכור זאת, אומר השם ישמעו. כן, נותן לי פה איזו מתנה שנזכור את הדבר הזה. בואו נראה, כאן יש בשתיים שלוש, זה קצת דבר ש... אולי גבוה קצת, יש כאן איזה מהלך קצת עמוק. בואו נעבור לארבע. ארבע. אנחנו בדי בהתחלת, לא ממש בהתחלה, בהמשך הפרשה, לפני חטא העגל, פתאום כתוב, עשית כיור. עשית כיור נחושת, וכל הכלים, הציווי על הכלים, איפה נאמר? באיזה פרשה? איזה פרשה? תרומה. תרומה. שם זה הכלים. תצווה איזה בגדי הכהן, והכל פקודי שוב זה היישום. פתאום עשית כיור. מה הכיור עכשיו פה ניגע? למה לא שם אותו בתרומה? הרבה מדברים על זה. גם כתבתי על זה היום מאמר יפה. הנציב אומר שהכיור הוא באמת לא חלק מכלי המקדש שעושים להם איזה, אלא הוא גם בלי עניינו נקיות, רחצה. גם כשאדם נכנס לו לאיזה צורך עבודה מסוימת, הוא צריך להיכנס נקי. הוא צריך... ומה העניין של רחיצת הרגליים? הוא אומר, כיוון שכהנים הולכים יחפים. לפעמים יכול להיות ממש מדבר על איזה... על יש ריח וזוהמה, שזה לא מתאים להיכנס ככה למקדש. אבל מזה למדנו שאדם צריך להיות נקי. כתבתי, והייתם נקיים. כתבתי איזה מאמר על העניין הזה. במיוחד לנערים וזה שהם לא מקפידים על זה, כן? תוכלים לזה יותר פשוט. אז הוא שואל כאן גם את השאלה הזאת. מקור 4, יש להתבונן בפרשת הכיור, שהוא נכתבה בין הכלים, אלא אחרי פרשת שקלים, בכתיסה. וגם מקומו הקבוע של הכיור בין העול ובין המזבח, אף שמשוך כלפי דרום מכל מקום, לפי דרך הפשט, יותר יצדק אם יהיה לפני המזבח, במזרח. אתה צריך אותו לפני כאילו העבודה, לא כשנכנסים לבית המקדש, אז פתאום רוחצים. עכשיו הוא מסביר ככה. ונראה ידעיני בתרגום יונתן על פרשת קודש, שכתב שם כתוב על העשייה כבר, כתב שם שהכיור רומז לתשובה. וכן הוא בפשיטות, דרחיצת ידיים ורגליים, העניין הזה רומז למה שכתוב בישעיהו, רחצו, היזקו, אסירו רוע מעליכם מנגד עליכם. הביטוי של רחצה מוזכר על פני בעניין של תשובה. זה תשובה, מתרחצים, רחץ בניקיון כפיי, זה עניין של תשובה, גם כן. שורה 11, והנה תשובה מיום כדליבה, לאיש המתונף בעבירות, היא קשה מאוד. קשה מאוד, אדם שהוא בתוך שקוע, בתוך זה, זה קשה לו עליהם. כי למה? כתוב ביומה, עבירה מטמטמת ליבו של אדם, והנה מניחתו לעשות תשובה. וצרוך סיוע מזכות הרבים, כן? אנחנו יודעים, בזכות הרבים, אדם שהוא דבק בעניינים של כלל ישראל וזה, זה מאוד מועיל לו לתשובה. מועיל מועיל לו לתשובה. ועל כן, כתוב, במסכת יומה גם, יחיד שעשה תשובה, מוחלים לכל העולם כולו. כי יש לכולם חלק, כי למה, למה? למה כשאדם עשה תשובה, אז יש מוחלים לכולם? כי יש לכולם חלק בתשובה שלו. כן? הם מסייעים לו, הם עוזרים לו בדבר. אבל מאחר שחטא, ממילא נעשה נבדל מכלל ישראל. וכמו שארץ ישראל מקיאה את עוברי העבירה שכתוב בויקרא, כאשר קרא את הגוי אשר לפניכם, כך היא תקיא אתכם, הקדוש ברוך הוא מנעשה חטאים, כך היא כנסת ישראל למעלה, כאילו דוחה את אדם שעושה חטא. זה מצב קשה. שורה 21, אבל העצה היעוצה שלא להשגיח על שום דבר. כן, אז אדם לפעמים נמצא מצב כזה, הוא מרגיש שהוא דחוי, הוא מרגיש שהוא נדחה מפני השם. אבל גם דרכו של היצר לעסוק בזה, להגיד לו, אתה מה אתה עכשיו עושה פה פתאום, זה עצמך צדיק, ומזכיר לו כל הזמן את העבירות הקטנות, וגם אפילו הגדולות שהוא עשה, ורוצה לייש אותו. זה המצב הכי קשה, המצב הכי מסוכן, נגיד ככה. אבל העצה היא הוצאה, אומר השם משמואל, שורה 22, שלא להשגיח על שום דבר, רק להגד עצמו עם הציבור. כן? ייחס בציבור, יעשה דברים של ציבור, זה לא של כלל, ילך, יעסוק, לא יודע, בשוב הארץ, בתורה, ולמד תורה, דברים כאלה, הם מחזקים, הם מביאים את האדם למקום... אני ראיתי במרום שנותיי, אפשר להגיד. גם נערים שלפעמים הם ככה... במקרה היה איזה כתבה עליהם, ואני מאוד מאוד מכיר את המציאות הזאת. כתבו על... עשו שזה ככה נערי הגבעות של פעם, שלפני 10, שהתחיל המושג הזה. מה הם עושים היום אחרי 10 שנים? היה כתבה מאוד יפה, שכולם עוסקים בדברים מאוד של קודש. חלק הולכים להפצות של תורה בתל אביב, יש איזה גרעין גדול שעוסקים שם בהפצות, חלק עוסקים בבניין הארץ. הדבקות שלהם בארץ ישראל במסירות, הביאו אותם למקומות טובים. לא שלילי. אדם מדבק בעצם מסור על ארץ ישראל, זה כלל. שוב, דברים של כלל, לא יודע, גם אם הוא יעשה איזה חסד באיזה בית חולים או משהו, יעשה דברים של כלל, יצא מהביצה של עצמו, כן? זה מעלה אותו. וזה הוא אומר, להגד עצמו עם הציבור, שורה 24. כמו שנאמר, ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם. באלול, שלמדנו כאן דברים, טיבות שלום, אז הוא מביא, למדנו דברים של טיבות שלום, מעין הדבר הזה, שכתוב שהנביא אלישע, בעל האישה הזאת, מת בנה. לא, לפני כן, אחר כך מת בנה. היא עשתה לו שם איזה עליית גג, והוא היה בא לשם, היא מתארח יצא בבית, הוא ישן וזה, מאוד מאוד היה לו טוב, הוא בא, קרא לה, מה יש לך איזה משהו שאת צריכה? יש משהו שאת צריכה, כתוב, ויבוא היום, ויהי היום, ויבוא אלישע, הוא קרא לה, מה, צריכה משהו? מה? למה? בסדר, אז הוא אמר, בוא נראה, אני יכול לעזור לה, למה? היא עשתה לו טובה, חסד, אז הוא קרא לה, אמר לה, יש איזה משהו שאת, יש לך דבר אל המלך, ככה כתוב? אז אומר נתיבות שלום, מביא בשם אולי הזוהר או משהו, שזה היה בראש השנה, והיום זה ראש השנה. והוא אמר לה, יש לך דבר אל המלך? רוצה משהו למלך המשפט, משהו שאני אעזור לך וזה. היא אמרה לו, בתוך עמי אנוכי יושבת. אני לא רוצה משהו פרטי שלי, אלא עם עם ישראל אני רוצה להיות נידונת. זה המעלה היותר גבוהה. הרבה באלול אמרתי את זה, הרבה בראש השנה אמרתי את זה הרבה. זה לחבר עצמו עם הציבור. למרות שהיא כאילו אומר, יש לה עכשיו את כל איזה, בא נביא, אומר לה, מה שאת רוצה, אני מסדר לך, אנחנו אומרים, כביש עוקף, מה שאת רוצה. אומרת לה, בתוך עמי אנוכי יושבת. הרבה עסקתי בזה. זה גם כאן. העצה, הייעוצה, קודם כל, זה לא להשגיח על שום דבר. אל תתייאש מכל דברי היצר הזה, כן? הסטן שמקטרג. אלא רק להגד עצמו עם הציבור. כמו שנאמר, ויעשו כולם אגודה אחת, עשו הצלחה ברב שלם. ואף שעדיין מצואתו לא רחץ, כן? לפעמים אדם חושב שהוא עדיין הוא בתוך התומה, בתוך אולי מחשב, לא חייל, אם הוא ממש הולך ועושה עבירות וזה, אז הוא לא יכול להגיד את זה, כן? אבל נגיד שהוא עדיין, הוא לא הצליח להתנקות מבחינה פנימית ממחשבות כאלה או דברים כאלה. עדיין מצאתו לא רחץ. מכל מקום, מאחר שנותן את ליבו להיות בכלל האגודה של הציבור, שוב אין כלל ישראל מכיר אותו. זה דברים נפלאים כאן. כמו החל בינה, בסמני הקטורת. אתם יודעים איזה חל בינה? בקטורת היו 11 סמנים. 11 סמנים, אני לא יודע אם אתם אומרות פעם, איזה הצורי והציפור הרחבונה, והעונה, משקל של מור, קציה, שובר נר. כן? חל בינה. מה נכון, עסקנו בזה, מזמן נולדה לי איזה נכדה, וקראו לה לבונה. כן, חזק, אהבנו את זה, כן. לבונה זה על שם שהכתם בקטורת, זה מלבין אבונותיהם של ישראל. עוד שם יפה קראו לה זיווה, וזה על שם הסבתא שתחיה בעזרת, ברוך השם. אז זה היה בכלל טוב. החל בינה, וזה עניין בשקלים, שכל ישראל עושים אגודה אחת, להתחיל מחדש בעבודה. זה דיברנו כבר, כל הזמן אומר שהשקלים, מפרשת שקלים מתחיל, הייתי שרב לונדין עכשיו דיבר שמי כאן מתחיל עבודה חדשה, אבל בשם ישמואל אומר, כבר משקלים מתחילה השנה החדשה הזאת, כאילו איזה משהו התחדשות. ואז זכות הרבים מסייעת לו שיהיה ביכולתו לעשות תשובה ולהתרחת מתינופת של מעשיו, לכתיב רחצו, יזרקו וכו'. 5. אך כל זה, הוא אם האדם יודע בעצמו שהוא עומד מבחוץ. הוא מרגיש כאילו רחוק, הוא כמו גר שבא להתגייר. אם אומר, יודע אני, לא, אז הוא אומר כנראה שזה מעלה. אם אדם חושב שהוא בסדר, הוא בתוך וזה, זה לא פשוט. כאשר הוא אוחז עדיין בעבירות. גר שבא להתגייר, אם הוא אומר, יודע אני ואיני כדאי, אני לא מי אני, באתי מי. מעם, לא יודע, כזה וכזה, אני לא ראוי, זה אדם שראוי לקבל אותו. זה מעניין. היו כאן במכון איזה כמה משפחות של מתגיירים מיישוב מגדל, יישוב מגדל, היה טבריה. זה יש שם איזו מושבה של אנשים שבאו מגרמניה, שהם באו לחפר על פשעי הנאצים. הם אמרו, אנחנו זה, מה שככה עם שלנו עשה וזה. צריכים, באו ובנו, הם בנו שם יש איזה מוסד לילדים בצרכים מיוחדים וזה. הם פתחו שם ועשו כל מיני מעשי חסד נפלאים לעם ישראל. שניים, שלושה מהם, כל ילדים התגיירו. יש אחד משפחת גוטשלק. כמה ילדים למדו כאן, משפחה צעיר, כמה ילדים למדו כאן, גם הם התחתנו ביניהם, גוטלק וצעיר, תלמידים שעברנו כאן. האבא, אחד האבות לפחות, לא התגייר. הוא אמר, אני לא ראוי להיכנס לעם ישראל, שבאתי מהגרמנים. כך, הוא היה איש מעלה, היה בשבת לבית הכנסת, היה זה, אבל הוא אומר, אני לא ראוי, לא ראוי. 9 ילדים שלו, כולם התגיירו, הוא לא ראוי. זה הוא אומר כאן, אז זה כזה אחד כזה אפשר לקבל, כי הוא אומר, אם הוא אומר, אני יודע ואיני כדאי, מקבלים אותו. אם היה רוצה, אנחנו נקבל אותו. זה משפחה, סיפור מופלא שם. הוא אומר, וזה מרומז בחל בינה, שמה? שיש להבין בסמני הקטורת שהם 11. יש 11 סמנים היו בה, וידוע שכל 10 זה בקדושה. מספר י' א' חיצוניות, כי מספר י' א' ארורים, יש ארור שם הברכה הקלה. למה בקטורת שמהיותר נכבדות שבקורבנות, עבודה שבחשאי, עושים אותה עבודה מיוחדת ביום הכיפור, כתיב שמן וקטורי לשמח לב, יהיה מספר 11 סמנים. אז למה 11? היה מתאים שיהיה פה 10. מספר שלם, לא 11. אבל יש לומר, דבטל כמן דלייטה. והחל בינה, משהו מיוחד בחל בינה, שהריח שלה לא טוב. כן? ובכל זאת אומרים להביא אותה, וזה רמז כאילו לרשעים, כן? שמצרפים אותה ואומרים, אם הוא יודע, הוא מצטרף, החל בינה, אז היא מוסיפה גם לריח הטוב של שאר הסימנים. אז הוא אומר, בעצמה היא ריחה רע, שורה 12, אלא שבטלה לעשרה סימנים, שריחם טוב. על כן שוב אין כאן אלא עשרה, שהחל בינה בטלה לגביים, הוא בטל כמן דלייטה, וכל זה אינו נחשב ליש בפני עצמו, אלא שמתבטל לפני כל האחרים. אבל אם נחשב ליש בפני עצמו, שוב אינו מתקבל. וזה הוא אומר גם האדם. אם האדם בא ואומר, אני יודע שיש בידי יציא, אני יודע אם מחזיק באווירה וזה וזה, ואני רוצה להצטרף לכלל וזה, הוא יודע את מקומו, אם הוא יודע את מקומו, אפשר לקבל אותו. אבל אני חושב שהוא בסדר, אז זה לא... עכשיו הוא אומר, זה גם העניין של הכיור, שמקומו בין המזבח לאוהל מועד. רומז שבלי תהיה אפשר לבוא אל הכיור, רומז לתשובה, אלא למצוא את המזבח, שהוא רומז לכנס אל קנודה. מביא פה כל מיני רמזים, גם קבלה. הוא אומר, אי אפשר, הוא שאל קודם, למה הכיור? הכיור צריך להיות לפני המזבח, ולא בין המזבח לאוהל מועד. אז הוא אומר שזה בא להגיד שהמזבח זה רמז לים ישראל, כך הוא אומר, ואי אפשר להגיע לכיור לתשובה לפני שהם מתחברים לים ישראל. זה הרעים. ויש בזה רמז שכתוב במשנה, במסכת תמיד, אין אדם נכנס עמו, למי שבא שם, שמקריב קורבן, ולא נר בידו, אלא מהלך לאור המערכה, מי שהולך לקדש ידיו מן הכיור. היינו שאין דרך לבוא לקידוש, לרומז לתשובה בנר בידו או בסיוע חברו, רק לאור המערכה, שהוא רומז לאור של כל כנסת ישראל. כמה הרב לצהל, כן, לימד אותנו את היסודות האלה, כל פעם אני אומר לכם, חושבים שכאילו הרב המציא איזה תורה חדשה. זה כתוב, ודאי בחסידות, ודאי זה כתוב בעניינים האלה. החיבור לכלל ישראל, זה מביא את האדם לתשובה יותר שלמה. רואות התשובה מלא מזה, ועוד כל מיני ספרים של הרב. הנה, בערב, הרב כותב, למשל, אשרי מי שאורות התחייה כ"ד, אשרי איש שחושב עצמו כשיריים לגבי כנסת כולה, שנחלת השם, שכל מחשבות לבבו, הגיונותיו, חפצו ושאיפתו, אמונתו ורעיונתו, מה כל מחשבות לבבו, אינם כי עם חשק תמיר אחד, להיכלל כולו באוצר חיים זה, דע כנסת ישראל. כן? אז אתם רואים שהדברים כאן הם לא מתנגשים, כן? אני אוהב להביא בכל מה שאני מלמד, שפת אמת, תיבות שלום, וזה תמיד דברים מהרב. אומרים שאנחנו לא פתאום, כל זה בחסידות זה ודאי מלא, וגם בספרים אחרים, לא דווקא רק החסידות. זה לא איזה חידוש, זה היה תורה. תורה היא מלמדת אהבת ישראל, קישור לכלל, זה דרכה של תורה, זה לא איזה דרך הרב קוק. זה צריך להבין את זה. לכן אני עושה גם בספרים האלה ולהראות את ה... עוד פעם, שורה 30 מקור 5. שהוא רמז לאור של כל כנסת ישראל. ואם הוא חושב את עצמו שיש לו אור שלא מן הכלל כולו, כן, אם הוא חושב שיש לו איזה חיבור מבחינת עצמו, רק שהוא מצד עצמו או חברו הפרטי, אין לו כלום. והוא כמו החל בינה. הבלתי מתבטלת לעשרה סמנים האחרים. הוא ממשיך בזה, הוא אומר, רמז יש בזה למצוא גם בטהרת מי חטאת, שצריך שייתן מים חיים תחילה לכלי, ואחר כך אפר, ואחר כך לערב שיהיה מים על האפר. כן, מי חטאת, מה העניין הזה? דיני אפר פרה רומז לאיש שקלה ממנו כל רגש טוב, ונמשל לאפר, שנשרפו כל חלקי החיות, ולא נשאר, כי אם תחליט החומר, בלי חלקי הזן שנמצא בבהמה. ומצד עצמו, אין לו תקנה, האפר לבדו, אין בו אלא טומאה לבדה, שנטמא כדין אפר פרה. רק כאשר מצטרף למים חיים, אז מתאר את הטמאים האפר הזה. ומים חיים לשון רבים, אינם נמצאים בשון יחיד. וזה רמז שצריך מים חיים תחילה. כי בלתי אפשר להתעקע על ידי המים הרומזים לציבור. ואחר כך ליתן מהם אפר לערב שיבוא המים למעלה על האפר. רמז לאיש החוטא שישפיל עצמו כאזוב ותולעת. ושידע בעצמו שאין לו שום תקנה אלא ביבטלו על המים, שהמים יהיו מקיפים עליו מכל צד. זה גם עניין של מקווה, שאדם, למה המקווה מתאר? כי שם, כשאתה יורד מתחת לפני המים, כאילו אין לך מציאות, אתה מבטא את כל המציאות שלך. וזה מה שמתאר אותך. בעזרת השם, תעסקו בזה. ואז רק אז נעשים איך אתה תרואים לתאר את התמאים. שמונה. יש מדרש מאוד כאילו מוזר, תמוע. לפעמים שהמפרשים מביאים איזה מדרש, אומרים מדרש פליאה. מה זה מדרש פליאה? פלא. כן? הנה, כאן כתוב במדרש רבה, אמר רבה, כל 40 יום שעשה משה למעלה, היה לומד תורה ושוכח. שמעתם דבר כזה? משה רבנו שוכח, לומד, שוכח, לומד, שוכח. אומר הקדוש ברוך הוא, מה יהיה? מה למדתי? מה, אני אחזור בלי כלום? תראו. אמר ריבונו של עולם, יש לי מ' יום, ואני יודע דבר. מה עשה הקדוש ברוך הוא? מי שישלים מ' יום, נתן לו את התורה במתנה, שנאמר, ויתן אל משה, כחלותו ידבר איתו, ויתן לשון מתנה. נתן לו מתנה. הרבה, הרבה דנים בעניין הזה. ראיתי גם, גם על זה כתבתי פעם מאמר. ראיתי את זה, שחיפשתי כל מיני דברים מהעבר. כתבתי על זה, בעל התורה תמימה, אין פירוש פה תורה תמימה, יש פירוש תורה תמימה. אחד מגדולי ישראל, בדור מזמן, לפני. יש חומש תורה תמימה, הוא מביא מדרשים ומסביר עליהם, דברים מאוד יפים. אז הוא אומר, שם, הלשון שם בחז"ל, כדי לעודד, או לא, מילה אחרת, את הטיפשים. כלומר, הטיפשים הכוונה, משום ששוכחים, לומדים שוכחים, והם אומרים, תשמע, מה אתה חושב? אתה שוכח, גם משה רבינו למד ושכח. אל תתייאש. מעין זה הוא אומר גם כאן השם ישמעאל. בואו תראו. שורה 5. ויש להבין אם כן כל מ' יום היה לריק חס ושלום? לא, זהו זה אומר, אז יופי, אז הוא למד ושכח, למד ושכח, אז הכל היה לריק, סתם עבד 40 יום בלי תועלת. כל יגיעו, ולמה יזכה כל דבר חולה כך? למה כל דבר חסה לדבר כזה? שהוא לומד ושכח ושכח כל יום. ועוד, למה אמרו חז"ל? בכל מקום שהתורה ניתנה למ' יום, הרי פה נת... בסוף הוא קיבל את זה ביום האחרון. ונראה לפרש, אז פה יש עוד לימוד. גם מה שלמדת ושכחת, זה ישיר בך רושם. אל תגיד, זה יצא, זה אולי לא מועיל. כן, לפעמים הולכים, אתם שיעור ערני וזה, מרגישים זה, יש שיעור קצת, שמענו חצי וזה, זה גם טוב. כן, גם אם לא זכרנו את הכל. אתה בתוך שיעור, זה משפיע, אתה יודע מה. לפעמים חמש דקות שמעת איזה משהו, וזה דווקא נתקע לך יותר מ... איפה ראיתי מישהו מאיזה מעשה קטן, הוא אומר, אדם הזה, שמעתי ממנו איזה משהו, תחזור אותי בתשובה. לפעמים סיפור כזה, של איזה משהו, איזה דבר קטן, לא במקרה, הוא... נפטרה שבוע שעבר, הרבנית רבקה שטרנברג. זצ"ל גם אפשר להגיד עליה. היא אימא של הרבנים, הרב מרדכי שטרנברג, והרב עמיאל שטרנברג, ראשי ישיבת הר המור. ושתי בנותיה, גם כן נשואות לרבנים מהר המור, רבי יעקב לבנון ורב עודד וולנסקי. ממש הם כולם יצאו גדולים כאלה. אישה מיוחדת שגידלה דור ישרים מבורך. בעלה היה רב בכפר פינס, היה רב של כפר פינס, נפטר לפני המון שנים, צעיר הוא נפטר. אז הם סיפרו שם בשבעה שבא איזה רב וסיפר להם שהוא רב באיזה, הרב יגאל שפרן סיפר להם שהוא רב באיזה בית הכנסת. יום אחד בא איזה יהודי, רצה לתרום ספר תורה, משהו וזה. הוא אמר לו, תראה, אני לא נולדתי דתי, לא הייתי דתי. יום אחד, לפני שנים רבות, סיפור זקן כבר, עליתי באוטובוס, אוטובוס היה מלא אנשים, באזור הצפון, ועלתה איזו אישה חצקנה עם סלים, כולם יושבים, אף אחד לא זה. וקם הרב שלמה, משה שלמה שטרנברג, פינה לה את המקום, עזר לה עם הסלים וזה. וכשראיתי את זה, ראיתי לחזור בתשובה. ככה משם קיבלו איזה סיפור מאבא שלהם, לא 60 שנה. אבל הסיפור הזה משהו, דבר קטן יכול פתאום... אז כל דבר שקורה בקיצור, הוא אומר, זה לא הולך להריק. עוד פעם, שורה 9, המקור 8, כן?
יש לי שאלה.
בסדר. בטח, מאוד, בעל כישרון גדול. שם התורת ממה אומר, איך זה יכול להיות? זה לא מן הטבע שהוא השקע.
זה לא היה כאילו כבד טבע לשם.
לא, כבד לפה זה, כבד פה זה מתוך המעלה שלו. זה לא משהו, מרוב שהוא היה כל כך זה, שהוא לא יכול להביא את זה בצורה רגילה, בדיבור רגיל. אז הוא אמר לאהרון, ואהרון היה, מילי אבל שאומרים שאחרי מתן תורה הוא כן, הוא זה עבר לו. מילי, יש משהו כזה. זה לא נשאר. כמו שכל המומים התרפו, אז גם הוא.
אבל מצוין את השאלה שהוא היה
חכם. ברור, אין נבואה שורה, מניין ממשה, כאילו, צריך זה וזה, כמה תנאים, אז לומדים ממשה. שמשה היה חכם, גיבור ועשיר. הכל היה בו. שורה 9, מקור 8. א' פרש, מקום מקום, נשאר מכל פעם רושם הלימוד. התשימום 40 נקבצו באו בו כל הרשימות. ומזה נעשה כלי מוכן לקבל המתנה, עד שלא היה שוכח עוד. ולמאמי הרשימות שנתקבצו אצלו כל מים יום, לא היה מועל מה שניתן לו לבסום מתנה, שעדיין היה שוכח. כלומר, אל תחשוב, למד, שוכח, למד, שכח, למד, שכח, פה לא קיבל מתנה. לא, למד, שכח, זה עשה לו משהו. למד, שכח, וזה עשה לו משהו. ומכל ה-40 יום שזה עשה לו משהו, הוא היה לו כלי עכשיו מוכן לזכור את התורה הזאת. זה לימוד גדול. אדם לפעמים לומד, מה, אני לא יודע, אני לא מבין, עזוב, זה לא מתאים לי. בחורים, אתם לא יודעים, לפעמים קשה להם, קשה להם עוד גמרא, קשה להם זה. אסור את שיש. למה? נו, לומד כל התורה כולה. לא, שם זה יותר. שם זה יותר. שם זה ממש נכנס לו בפוטנציאל חזק ובכוח. עכשיו הוא צריך להוציא את זה לפועל. אז זה יותר קל לו כבר. זה יותר קל לו כי זה בעצם כבר נמצא לו בעם.
זה משהו יותר פנימי.
כן. שם זה... החידוש הוא... שם זה ודאי. כלומר, מה שתינוק לומד רב מאימו, כן? אז זה נמצא אצלו, ועכשיו רק מוציא את זה לאור. זה יותר קל. החידוש הוא שגם פה בלימוד הזה, שאדם יושב, הוא מרגיש שהוא שוכח ולא זוכר ומתייאש, אם הוא לא מתייאש, בסוף הוא ידע. זה הלימוד. כמו רבי עקיבא כזה, אני יודע שבהתחלה הוא לא... שורה 16, מקור 8. וכן דוגמה זו יש לומר ביום השבת, שמכל התורך שאדם תורך בשבת ימי המעשה עובדת השם יתברך, אף שבכל פעם נשכח ממנו על ידי תורך המלאכה הפרנסה, מכל מקום נשאר רשימו מהם. וכשמגיע השבת, מתקבצות כל הרשימות שאפילו המחשבה טובה לבדה אינה נאבדת. אלא מכל אלה נעסקתי לקבל את השבת. כן, אז השבת היא תוצאה גם של כל ימי השבוע. מה עשינו? ויובן על פי מה שהגענו בפירוש מה שנאמר, וכולו השמיים והארץ, זה למדנו בפעם, בשיחה הראשונה כאן, היינו שבריאת כל יום ויום הייתה בפני עצמה, ובשבת היא נשמת הבריאה, נעשה מכולם כלל אחד. כמו הנשמה שבאדם מתאחדת כל חלקי האדם לעשותם אחד, מאחדת כל חלקי האדם אחד, וכל איבר כלול מכולם. שהרי אין סומה מוליד סומה. כן, למה אין סומה מוליד סומה? כי כל האיברים שלו האחרים בריאים, אז זה לא מוליד, זה לא... סומה זה פרט אחד בתוך כל הגוף, כשהוא עיוור, הוא לא מוליד עיוור. וזה מחמת כוח הנשמה שבו, כך הוא שבת בעולם, אבל כן, שבת מאסף ומאחד כל הרשימות, כל הירים הטובים, והם עושים אותו כלי ראוי לקבל שבת. ומכאן לימוד לאדם. כאן אנחנו אוהבים את הפסקאות האלה, הלימודים, שורה 34, לאדם שלא יפול ליבו עליו בראותו שהוא לומד ושוכח, ומכל עבודתו, עבודת הקודש, הוא נופל כפעם בפעם, אל יחשוב כי לריק חס ושלום יגיעו. שמכל אלה נשאר רשימו על כל פנים, ואינו נאבד מאום חס ושלום. והם עושים אותו כלי מוכשר לימים יבואו, כן? עוד את העתיד פתאום לגלות את הדברים שלמדת וחשבת ששכחת. הם יופיעו, הם נחקקו בך, ובעת צרה ובעת מצוא, פתאום הם יופיעו ואתה תראה כמה זה. תגיד, פתאום אתה מגלה איזה כוח, פתאום מגלה איזה דור, אתה אומר, מאיפה זה בא לי? פעם שלמדתי וחשבתי שלא יצא כלום, הנה. בעזרת השם. ואם לא בעולם הזה, הוא אומר לי לעולם הבא. כן? אז אתה בעולם הבא תגלה איזה דברים זה פעל עליך ועשה עליך, ואיזה שכר אתה מקבל מזה. אין דבר כזה שתורה, שלמדתי, שיעור תורה שלמדתי, שהוא הולך לאימון. ומקום מקום אני נאבד מאומה. יש דברים נפלאים. עוד איזה פסקה אחת שהיא גם חשובה למעשה. כן? אז כאן בתשע, נראה רגע. כתוב, המדרש אומר שאהרון, מה הוא עשה? הוא עיכב אותם, הוא אמר, תביאו, נזמין נשיכם ונזמכם, וניסה למשוך אותם, שמשה ירד ולא יעשו את העגל. שאמר אהרון, עד שאני בונה את המזבח לעצמי, משה ירד, בנה אותו ולא ירד. מיד וישקימו עם אחרת. הוא אומר, ויש להבין, איך חשב שבתוך שהוא בונה הוא לעצמו ירד משה? אבל לא היה לו לירד עד יום אחרת. כי 40 יום קלו רק למחרת. וגם יש להבין, למה לא יתעצל בבניין המזבח? שיעשה את זה לאט לאט, יעשה חצי היום, חצי מחר. למה הוא בנה את זה? איך הוא שמח שמשה כבר ירד? מכל אלה נראה שורה 12 שגם אהרון טעה בחשבון, ולא ידע שיום העלייה לא נחשב. ולכן כל רגע ורגע חשב שמשה ירד, עד המקוש האחרון שהוא עשה שם במזבח. ואפשר לומר שהטעות התמחה מזה, כי ענה, למה מה היה הטעות שלו? כי הנה הלילה הוא הכנה ליום שאחריו, כסדר בריאתו של עולם. ויהי ערב, ויהי בוקר, כן, תמיד אומרים, ויהי ערב, ויהי בוקר, רואים את זה על כל מיני דברים. אתה לא צריך ללכת לישון בזמן. כי אם אתה לא ישן בזמן, ויהי ערב, ויהי בוקר. קובל שהרב ציודה היה מהיר לאנשים לזכור ממש את הגמרא, לא ללמוד את זה, שאחר כך לא תקום כמו בן אדם. ובמדרש, מחשבה בלילה ומעשה ביום. מחשבה היא הכנה למעשה. כך היא עבודת האדם, הלילה הוא הכנה ליום. שורה 21. כעניין שאמרו, לילה לקדושה ויום להרצאה. ובאשר 40 יום שהיו בער, היו כן 40 יום של יצירת הוולד, וכל יום הוסיף שלימות, היה כל לילה הכנה ליום. ולפי זה היה צריך גם ביום הראשון להיות ללימו. לכן היום הראשון שמשה עלה לא נחשב. זה היום הראשון לא נחשב. מתחיל מהלילה שאחריו. כי כל יום צריך את ההכנה של הלילה לפניו. אך משה אינה היה תמיד מוכן לנבואה, ולא צריך להכין עצמו לכך, כמו שכתב הרמב״ם. שורה, מקור 10. אם כן, הם שידעו מעלת משה חשבו שכמו שלמטה אין צריך הכנה לנבואה, כך למעלה, הוא לא צריך את הלילה לפני כן. וכו' וכו', אבל זה טעות, כי משה היה הגון ללמוד תורה מפי הגבורה. אף של נבואתו מעולם הגון, אבל כשהוא לומד תורה מפי הגבורה, הוא כן היה צריך את ההכנה של הלילה. על כן אין ראוי לנבואה ללמוד תורה בשמיים, שום נצריכה לזה הכנה, ועל כן, לא חשוב מה החשבון, המסקנה, ומכאן לימוד, שורה 12 מקור 10, לכל איש שסדר היום תלוי בסדר הלילה, ולפי הכנת לילה כן הוא היום. וכמו שהיה מאמר בפי החסידים הראשונים של אשכנז, ביידיש, טוב שיש פה תרגום, אם ישנים טוב, אז גם מתפללים טוב. ולפי השעה שהגענו, חייב שנגמור את השיעור. תודה רבה.